פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בעושים עסקים. לפני שנציג את המרואיין, ואת האדם שאני חיכיתי לו כבר הרבה זמן לראיין אותו, רוצה רק להזכיר שאתר הבית שלנו זה runlevy.com. ניתן, ואני מאוד ממליץ, להצטרף לרשימת התפוצה. הוספנו עכשיו באתר, ניתן להירשם לרשימת התפוצה, אבל הוספנו גם דרך להירשם באמצעות הוואטסאפ. תוסיפו לעצמכם קונטקט, איש קשר, במספר טלפון 050-3939-755, ופשוט תשלחו הודעה, ובאופן אוטומטי תצטרפו לרשימת התפוצה גם בוואטסאפ. אני חושב שזה פיצ'ר מעניין ודבר מאוד יפה. ניתן גם להצטרף בפייסבוק, לדף הפייסבוק שלנו בעושים היסטוריה, ולהירשם באייפון, לאפליקציית הפודקאסט של אייפון, לערוץ של עושים היסטוריה, או לאפליקציה בעולם האנדרואיד. זהו, אלה דברי הפתיחה. יש לי את הכיף ואת הכבוד לראיין את רני רהב. אני מניח שהשם הזה ידוע לכל המאזינים, אז רני, שלום לך.
שלום גם לך. גילוי נאות, הייתי הדובר שלך לפני הרבה שנים.
זהו, רציתי להתחיל שרני ואני מכירים. רני הוא אדם שאני חושב שהרבה מכירים את השם, לא הרבה מכירים את הבן אדם, תרשה לי להעיר. אתה יודע, ערב ההודעה שאנחנו הולכים לראיין אותך, קיבלנו המון המון תגובות, נדבר קצת בהמשך, וזה פעם ראשונה שאני ראיתי שאנשים מגיבים, ומגיבים, זאת אומרת, אתה דמות שלא מתעלמים ממנה, אתה פה ואתה קיים ואתה חזק.
אני שמח.
אז רני, קודם כל, בוא תספר כמה מילים על עצמך, לפני שנתחיל בכלל, מי זה רני רהב, בוא תספר טיפה על הילדות, איפה גדלת, על העסק שיש לך היום.
אני בן 53, אני יליד רמת גן, בית ספר פרדס, היום זה נקרא בית ספר לוחמי הגטאות.
בית ספר פרדס, הייתה מורה, קוראים לה גבריאלה.
גבריאלה דולב.
מה היא אמרה עליך?
היא אמרה לאמא שלי, שאמא שלי הייתה איזה רמח הנחל, שעד היום אין אישה שהגיעה לתפקיד הזה במערכת הביטחון, רמח הנחל, והיא סיימה את המחלה הביטחון לאומי של צהל, היום כבר יש עוד נשים שסיימו את המחלה הביטחון לאומי של צהל, היא אמרה, בן שלך אולי יהיה שוליה של סנדלר, משהו בסגנון הזה, אבל זה מחנכת שאני מאוד אוהב אותה, ואני בקשר איתה עד היום, אישה מאוד מיוחדת ומדהימה, ללא קשר למה שהיא אמרה.
ואני חושב שלימים הראית לה שאתה קצת יותר משוליה של סנדלר, אני מעריך.
זה כבר, אתה יודע, זה כבר מה שקרה, כאילו, אתה יודע, זה כבר מה שהיא ראתה, לימים גם היא ביקשה ממני אפילו שאני אראה את אחד מהילדים שלה, ואני אעזור לו להחליט מה הוא יעשה בחיים שלו. אבל היחסים בינינו הם מצוינים, ואני מאוד מאוד אהבתי אותה, ועדיין אוהב אותה, אישה מאוד מיוחדת, אישה מיוחדת במינה בכל מקרה. טוב. אתה יודע. לא, בסוף היום אתה פחות זוכר לאנשים, או זוכר לאנשים, אבל לא סופר להם דברים מסוימים, אם אתה באמת אוהב אותם. אם אתה לא אוהב אותם, זה סיפור אחר. במקרה שלה, אנחנו אוהבים אותם מאוד.
סיפור מיוחד. ובית ספר פרדס לאן?
בית ספר פרדס זה בית ספר רביבים, שנועל על ידי וילמה רימלט, היא הייתה אשתו של אלימלך רימלט, שהיה מועמד לנשיא המדינה, מהליברלים שהיו אז בתוך הליכוד, יחד עם מנחם בגין. היו שתי בתי ספר פרטיים אקטנים, זאת אומרת, זה כמו בית ספר ממלכתי, אבל הוא היה פרטי אקטני, זאת אומרת, לא אקסטרני, אקטני, שהיו בתוך רמת גן, זה היה רביבים ומודיעין, לימים רביבים נסגר ומודיעין נשאר, וזה היה בית ספר באמת מאוד מאוד קטן, אני התחלתי בו בטט וסיימתי בו את י' ב', ולאחר מכן צבא הייתי בכמה תחנות, והתחנה הגדולה ביותר הייתה בחיל האוויר צריפין, שם הייתי משק החינוך, קיבלתי את פרס קצין חינוך ראשי על התפקיד שעשיתי שם, ובאמת סיימתי בהצטיינות יתרה את התפקיד הזה. סיימתי אותו, יצאתי לטיול, חזרתי והתמניתי למנהל יחסי הציבור והבידור של מלון דן פנורמה תל אביב, שהיה אז המלון הכושל ביותר בישראל, לפני זה היה מלון הסטוריה, לרום, היאט, ועוד איזה משהו אחד, ומשפחת פדרמן בדיוק קנתה אותו והפכה אותו לדן פנורמה, ובראשון למאי היום לפני 32 שנה נכנס מנכ״ל המלון ויקטור ססון, המשנה למנכ״ל היה חיים שקדי, היום הוא מנכ״ל קינג דיוויד ירושלים כבר איזה 20 שנה לפחות, מנכ״ל מאוד מוצלח ומוכשר, ויקטור ססון לצערי כבר נפטר בטרם עת, ובאמת יחד עם משפחת פלמן הפכו אותו בתוך כשנה כבר למלון מאוד מאוד מוצלח, ובתוך שנה כל האימג' שלו השתנה, וכבר ידיעות אחרונות קרא לו המלון הרווחי ביותר בישראל אחרי הילטון וקינג דיוויד, והכותרת בידיעות אחרונות היה משנה מקום משנה מזל, ובאמת כל הקמפיין יחסי ציבור שלו,
אז מה התפקיד
לא שלך? ירד, מה הייתי מנהל מחלקת יחסי הציבור והבידור של המלון, וזה היה פעם ראשונה שמשפחת פדרמן לוקחת את מחלקת יחסי הציבור ועושה אותה בתוך המלון, והיא לא כאילו מתייחסת לנושא הזה שנקרא יחסי ציבור, אף פעם הם לא נגעו בזה, היה חברת יחסי ציבור שעסקה בזה, אבל לא היה פנימי מה שנקרא.
בוא תגדיר, אתה יודע, הרבה אנשים שומעים את המשפט יחסי ציבור, אבל לא הרבה, סליחה, האדם ברחוב, אפילו הרבה מאנשי עסקים. מה זה יחסי ציבור?
יחסי ציבור זה דבר מאוד מאוד נרחב. זה מתחיל מדוברות, זה אסטרטגיה תקשורתית, יחסי ציבור, זה הכל ביחד. בסוף היום זה הקשר של הגוף עם הציבור. דרך העיתונות, דרך הפייסבוק, דרך הטוויטר, דרך כל דבר שהוא ממשק עם הציבור. אוקיי? החל מתלונת הציבור ועד ידיעה מי אותו גוף לציבור, דרך תמונה בעיתון, או דרך מידע לציבור, או דרך ידיעה שמספרת על.
למה
או
זה כל כך חשוב? בוא תשים, למה אנשים זקוקים לשירותים האלה?
כי כל אדם רוצה לדעת על, ואם אתה לא תיידע אותו, הוא לא ידע. ואם אתה לא תספר, הוא לא ידע. ואם הוא לא ידע על מלון טוב, הוא לא יבוא אליו. ואם הוא לא ידע על מסעדה טובה, הוא לא ילך אליה. ואם הוא לא ידע על שירות טוב בחברה מסוימת, הוא לא ילך אליה. ואם הוא לא ידע על שעון יפה, הוא לא יקנה אותו. ואם הוא לא ידע על קולקציה מקסימה בחברת אופנה, הוא לא ירצה לקנות אותה. ואם הוא לא ידע על מיץ טוב, הוא לא ירצה לקנות אותו. ואם הוא לא ידע על
אבל בעידן היום של האינטרנט, ואני חושב שהנשיא דונלד טראמפ העביר הרבה מחברות לא יודע, חברות הקלה יחסי ציבור, אבל בטוח מהמדיה העיתונאית העביר אותם פרק בהלכות האינטרנט, או יותר נכון הטוויטר והפייסבוק, יותר נכון הטוויטר אפילו. היום המפרסם כביכול, לא המפרסם, הגוף שהלקוח כביכול שלך יכול גם להגיע ישירות, נכון? יכול לפנות ישירות היום לקהל.
תראה, אתה תמיד יכול לפנות ישירות, אנחנו, החברות גם פונות ישירות, אבל בסוף היום הציבור, הוא גם לפעמים מאוד כועס על התקשורת, אבל הוא גם מאוד מאמין לתקשורת. ואין כמו מידע שתקשורת מעבירה. הציבור הוא מאוד אוהב לשמוע את זה מהתקשורת, למרות שלפעמים הוא מאוד שונא את התקשורת, שלא בצדק לפי דעתי, אבל הוא מאוד מקפיד לשמוע מה התקשורת אומרת, והוא עושה מה שהתקשורת אומרת לו. מאשר שהוא יודע להבחין בין מודעה לבין אייטם אדיטוריאלי, הוא מאוד יודע להבחין. הציבור הישראלי מאוד חכם, הוא יודע בדיוק מה זה דבר העיתונאי או דבר המפרסם, ובהרבה יותר אמיתי להעביר את דבר העיתונאי מאשר את דבר המפרסם. בהרבה יותר חכם.
אתה מסתכל היום על דברים כמו טוויטר ופייסבוק בתור ערוצי עיתונות, בתור ערוצי תקשורת כמו עיתונות?
אני חושב שמאז שהפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, כל הדברים המדהימים האלה יצאו החוצה, קודם כל זה הפך את כולנו ביקום הזה ש-everyone is someone, ולא רק אדם שהוא ידוע הוא someone. everyone, וזה לא משנה איפה הוא, אם הוא גר בסביון, בצהלה, בדימונה או בקונגו, או אם הוא גר בוושינגטון די-סי, בניו יורק, או בנורת קרולניה, או אם הוא גר במיאמי, בסאוט ביץ', או הוא גר ברמת אביב, או הוא גר בערד. זה ממש לא משנה. Everyone is someone. וכל בן אדם על היקום הזה, בעזרת הפייסבוק, בעזרת הטוויטר, יכול לעשות את הדבר הכי קשה לנשיא מדינה, לראש ממשלה, לעיתונאי, ולסתם שכן שלו, או חלבני, או לחנות הירקות שלו, או לספרית, או לא משנה למי. וראינו שזה קרה בהרבה מקומות, כולל בישראל. ישראל, שעשו דברים איומים לאנשים, לא אבל בכפם, אנשים טבעו וזכו, או עשו דברים אמיתיים ואנשים התנצלו. כי everyone is someone. ולכן, הכלים האלה הם כלים תקשורתיים שווים לכל אדם, וכל אדם יכול להשתמש בהם, כל עוד זה אמיתי, בכל דרך אפשרית.
אתה משתמש בכלים האלה, אני רואה.
אני בפירוש משתמש בזה הרבה מאוד שנים, הפייסבוק שלי מגיע, קודם כל יש בו 100,000 איש קבועים, והוא מגיע עד מיליון איש, שזה נורא תלוי מה כתבתי באותו יום, אתה תלוי איזה פוסט או איזה זה, והטוויטר שלי מגיע ל-16,000 איש, שהוא מאוד מהותי, אתה יודע.
מה אתה ממליץ על הכוחות שלך? מה צריכה להיות הגישה שלהם לכלים הללו?
להתייחס אליהם בכבוד, ובהרבה מאוד כבוד, מה שנקרא ריספקט. וברגע שאתה לא מתייחס לכלים האלה בריספקט ובכבוד, זה כאילו שאתה לא up to day, ואתה לא חי את היום הזה, את התקופה הזאת. ואני חושב שמי שלא יודע to be, מה שנקרא, ב-real time, הוא לא כל כך יכול לחיות את הריל טיים.
אתה מדבר על הריל טיים, אתה יודע, פעם, לפחות אני כבר מספיק מבוגר לזכור שקבועי הזמן להגיב לאירוע היו בימים. היה לך זמן.
היום אתה יכול, צריך להגיב תוך חלקיק השנייה, כי אם לא תגיב תוך חלקיק השנייה, זה אבוד לך.
אז איך אתה עוזר ללקוחות שלך שדברים מתפתחים באונליין?
כן, אנחנו עובדים 24 שעות ביממה, כל השנה.
אז בוא תספר על החברה שלך, כי אנשים לא יודעים, זה, מכירים את השם רני רב, אבל למעשה אתה מעסיק, ומעסיק קבוצה של אנשים.
אנחנו רפיק שור, את החברה הגדולה ביותר בישראל, בתחום יחסי הציבור. עובדים אצלנו 50 אנשים, אני היושב ראש הפעיל, מנכ"ל החברה, כ-50 עובדים, כולם נשים, הרוב זה נשים, יש גם כמה גברים, עובדים מצוין, אבל הרוב זה נשים.
למה הרוב נשים?
אני לא יודע להגיד, אבל זה התחיל ככה, בהתחלה לקחתי קצינות מחיל אוויר, כי חשבתי שמוסר עבודה בחיל אוויר הוא פשוט מוסר עבודה אחר, ואחר כך עם השנים זה התפשט לזה, שזה בעיקר נשים, אבל גם היום יש באמת כ-4 מנהלים, מנהלי מחלקות גברים, ואני מאוד מרוצה מזה, עשינו קצת שינוי בשנים האחרונות, ובאמת אנחנו עובדים סביב השעון, אנשים, בעיקר נשים, אז הן יוצאות יותר מוקדם, אבל הן עובדות מהבית, הן עובדות מכל מקום אפשרי. הטלפון מצלצל 24 שעות, וזה לא משנה מאיפה אתה עונה. דרך הטלפון שלך, אימייל שלך, פייסבוק שלך, אינטרנט שלך.
Always on.
אתה כל הזמן עונה. ומה שחשוב להיות אונליין, וברגע שאתה אונליין 24 שעות ביממה, אתה אפקטיבי עבור הלקוח שלך, כי הלקוח שלך צריך אותך 24 שעות ביממה, והוא, יותר מזה, הוא צריך לדעת שאתה שם עבורו, וזה לא משנה איפה אתה בעולם, אם אתה בהודו, אם אתה בניו יורק, או אם אתה בפריז. הוא רוצה אותך, ושהוא רוצה אותך, הוא מרים לך טלפון, הוא רוצה לדעת שאתה על הקו, אתה תענה לו. וזה לא משנה כרגע, אם זה לילה, אם זה בוקר, ואתה יודע, הלקוח מתקשר, שואל לי, הערתי אותך, אני בחיים שלי להגיד, הערת אותי, גם אם זה ב-4 בבוקר, ואני נמצא בצד השני של העולם, כי זה ממש לא מעניין אותו איפה אני, ואני גם אף פעם לא אומר איפה אני, אנחנו נענה בשמחה, כי הוא באמת צריך אותי באותו רגע, הוא לא מתקשר סתם, אתה יודע, בבלת המוח. אז אנחנו נענה, ניתן את התשובה, ונחזור לישון.
איך אתה כמנהל, העובדים שלך יגידו, אתה סנטרליסט? זאת אומרת, הרי...
לא, אני ממש לא, אבל אני כן חייב לדעת כל דבר, על מנת, כי האחריות היא עליי. אני חותם על כל הודעה לעיתונות, אני חותם על כל תגובה, ואני מבקש לדעת כל דבר, אני מקבל וואטסאפ, אני מאשר את זה, ואז הם ממשיכים. כי האחריות היא עליי בסוף היום, ומה שרואים מכאן לא רואים משם, ותגובה אחת לא נכונה יכולה לסבך היום חברה, בגלל ש-everyone is someone, ובגלל ש... כל תגובה היום עולה על הוויל, ובדקה היא בכל העולם.
אז העומס עליך זה כמו כמעט בפירמידה, שהכל הכל מגיע בסוף למרכז.
לא, זה לא עומס, אתה יודע, אני נהנה מכל דקה ושנייה, זה לא שאני סובל. אם הייתי סובל, זה משהו אחר. אבל גם שאתה יודע, אנחנו סיימנו עכשיו את אוגוסט, אז יצאתי מעט לעת קצת לחופש לים או כאלה, ועניתי גם מהים, ונהניתי מכל דקה, זה לא פגע בחופשתי, אבל אני יודע שלא עשינו טעויות בתגובות שלנו, ואם הייתה טעות, אני יודע שאני אחראי לה, וזה יותר נוח לדעת שאתה אחראי לזה, מה שהמנהל שלך אחראי לזה, ואתה כועס על עצמך ולא על המנהל, וזה בהרבה יותר נכון.
מה פרופיל הלקוחות שלך היום? חברות גדולות, אנשים פרטיים?
אנחנו 170 לקוחות, בישראל יש 1,000 משרדים ליחסי ציבור.
1,000 משרדים?
אני מעריך את זה כ-1,000. אתה יודע, יש אנשים שעובדים מהבית, אבל בגדול זה 1,000. 1,000, כולל לדוברים במשרדי ראש הממשלה, במשרדי הממשלה ורשויות ציבור, כ-1,000 איש עוסקים בזה. אפילו יותר. אז אני, יש את הטופ 10, 20, 30, אתה יודע. אני חושב ש... כאילו, אנחנו חברה גדולה ביותר, עם 170 אחרינו, יש משהו כמו טופ 10, שכל אחד מחזיק בין 40 ל-50 לקוחות. התמהיל שלנו מאוד גדול, זה מהייטק ועד טכנולוגיה, ומאופנה ועד רכב, וממלונאות והתעופה. אנחנו עוסקים בכל, אנחנו רק לא עוסקים בנושא אחד, על פי בחירה שלי, כבר 27 שנה החברה קיימת, אני 32 שנה בענף, זה תחום הפוליטי.
מעולם לא התפתית לייצג.
לא התפתיתי, למרות שמתוך 120 חברי כנסת, אני חושב שאני בקשר מצוין עם 90 חברי כנסת, אבל זה על פן ידידותי, בעיקר על עמותות שאני חבר בהן בהתנדבות, כמו עלות, עבד למלחמה באיץ, וראיתי מוזיאון תל אביב, אתה יודע, דברים מהסוג הזה, אבל באמת לא...
אבל למה בחרת לו? הרי לעתים הפיתוי הכלכלי שם הוא עצום.
לא, 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 זה ממש ממש לא מעניין אותי, אין לי עניין לעבוד בשביל הממשלה, וזה לא משנה לי מי ראש הממשלה. אבל אין זה סוד שהרבה ראשי ממשלות, אני ליוויתי אותם בעובדי רקורד, בחברות כזו או אחרת, אבל חלילה וחס לא לעבוד איתם בכסף ולא לעבוד עם ממשלה, נכון להיום, יכול להיות שיום אחד אני אשנה את דעתי, אבל נכון להיום התשובה היא לא. יכול להיות שמחר נשנה את דעתנו. עשיתי הרבה שינויים בחיים ולקחנו הרבה תחומים שבהתחלה אמרתי אני לא רוצה, אחר כך אמרתי בסדר. זה בינתיים עוד לא עשינו. מאיפה זה מגיע? זה מגיע שבגיל 13 היה כתבה בידיעות אחרונות שמתנדבים בתנועה הדמוקרטית לשינוי, ולקחתי, עליתי על אוטובוס ונסעתי לשם, כי תמיד עניין אותי דברים אחרים. בנוסף לחברים המדהימים שלי ולבית ספר המקסים שלי ולכל מיני דברים אחרים. ולצופי ולמה שאתה רוצה. והגעתי לתנועה דמוקרטית לשינוי, ואנשים הכניסו חומרים למעטפות, וגם אני, וביום השלישי כבר הכרתי את כל המועמדים לחברי כנסת, שלימים נהיו חברי כנסת, 17, ובאמת התיידדנו מאוד, והתחלתי לנסוע לכנסת כל יום שלישי.
מרמת גן לירושלים?
נסעתי מרמת גן לתל אביב, ותל אביב נפגשתי עם בינה ברזל, היא הייתה הכתבת הראשית של ידיעות אחרונות למפלגות, במשהו כמו 40 שנה.
איך התחברת לכתב?
ככה הכרנו. בינה ברזל היא אשתו של הפרופסור אילן ברזל, פרופסור לספרות, מאוניברסיטת בר אילן, היה דיקן הפקולטה, הם אנשים באמת מדהימים ומיוחדים מאוד, ויחד איתה היינו נוסעים באוטובוס לירושלים, אז לא היו לי שתי נהגים, אתה יודע, אני ב-27 שנים האחרונות עם שני נהגים, אבל אז נסעתי באוטובוס. נסעתי מרמת גן לתחנה המרכזית הישנה. מהתחנה המרכזית הישנה נפגשתי עם בינה ברזל, שרה פרנקל, כתבת כל ישראל, שרה פרנקל, ונסענו יחד בקו של אגד לירושלים, תחנה המרכזית. משם לקחנו עוד אוטובוס לכנסת, אוקיי?
הכל בגיל 13.
הכל בגיל 13. וזה היה 13, 14, 15, זה היה השנים.
אמא הייתה בצבא, היא לא ידעה מה אני עושה.
לא, היא ידעה. אבא שלי ואמא שלי ידעו, ואתה יודע, אתה יודע, הרואים שלי תמיד נתנו לי לעשות מה שאני מבין ורוצה. גם אחת, הייתי גם הולך לבתי משפט לשמוע דיונים בבית המשפט והכל. בקיצור, נסעתי וזה, ואז באמת דש יום אחד התפרקה, ואז זה היה קיץ, ואני עבדתי ביולי-אוגוסט אצל שלמה אליהו, אוקיי? בחברת הביטוח, כי הוא היה חבר כנסת, וככה הכרנו, ועבדתי אצלו בקיץ, והיינו חברים מאוד טובים עד היום. ואז ראיתי מה זה תחכים במפלגה, ואמרתי, אני בזה לא רוצה לגעת. ובאמת, עד היום הזה... לא נגעתי.
לא דבק בך איזשהו חיידק פוליטי, למרות שיש לך דעות לעתים מאוד נחרצות בהרבה דברים.
תלוי במה, אבל אין זה סוד שבאמת ליוויתי בשנתיים האחרונות לחייו את יצחק רבין בתחום התקשורתי, ועשינו המון שינויים בממשלה שלו ברמה התקשורתית. המינוי של גונן סגב לממשלה היה שלי, על מנת שיהיה רוב יהודי להסכמי אוסלו. המינוי של אליזה גורן לדוברת ראש הממשלה היה שלי, הרבה מאוד דברים היו שלנו, מול יצחק רבין באופן דיסקרטי, כל יום שישי, מ-6 עד 8, אצלו בבית, הוא היה רושם צטלה, סתם בחליפת ספארי שלו, וביום ראשון היה מבצע, ואצלו בלשכה אף אחד לא הבין מאיפה זה הגיע, ורק אחרי הרצח להרבין, אני התראיינתי לענת על שיר, שעשתה את כל הכתבה לידיעות תוכנות, זה היה נקרא יועץ הסתרים של ראש הממשלה, ולהרבין נשרה, אני ביקשתי שענת על שיר תשב עם להרבין, ולהרבין נשרה כל מילה וכל פסיק שמה, וענת אלשיר באה אליה והקריאה לה את כל הכתבה, כי היה נורא חשוב לי שלאה רבין באמת תאשר כל פסיק ונקודה, שעל מנת שלא יהיה לזות שפתיים כזו או אחרת, כי באמת אף אחד מהלשכה לא ידע
איפה זה מגיע הזה.
בטח לא שמעון שבס, מנכ"ל ראש הממשלה, ואיתן אבר, ראש הלשכה, הם פשוט לא ידעו את זה. הרבה מאוד דברים שקרו שם, ובאמת זה קרה. ולאה רבין אישרה לה כל פסיק ונקודה, וענת אלשיר פרסמה את זה. זה פורסם בידיעות אחרונות, בתוספת האדומה, התוספת הפוליטית.
כן.
ובאמת עם כל ראשי הממשלה, עד היום הזה, אנחנו בקשר מצוין, אבל ברמה של, לא חלילה של העבודה שלי.
ברור.
אלא ברמה שדברים שמטרדים אותי ברמה לאומית, אבל לא, אני מקיים גם כקונסול כבוד שלי, יהיה מרשל בישראל, מדינה קטנה בפסיפיק, 70 אלף תושבים, אבל כל באום כמו לסין, והיא מצביעה קטגורית עם מדינת ישראל.
זכור.
ואני מאוד שמח לייצג אותה כאן בארץ, כקונסול שלה, מכיוון שאין כאן שגרירות, אז אנחנו השגרירות לכל עניין ודבר, ביום העצמאות אנחנו עולים לבית הנשיא, וכל מה שצריך לייצג את המדינה הזאת כאן, הדגל שלה מעל הבית שלנו, מתנוסס יחד עם דגל ישראל כמובן, וגם במגדל המוזיאון, איפה שהמשרדים שלנו, עלייה דגל ישראל, דגל יפן, כשגרירות היפנית אצלנו במגדל, ודגל דנמרק, כשגרירות הדנית.
מעניין כמה אנשים בארץ יזהו את הדגל שלי.
הרבה אנשים כבר יודעים מה זה יהיה מרשל, תאמין לי. אחד הדברים החשובים של קונסול כבוד, זה שאנשים באותה מדינה יזהו את המדינה. אז הרבה אנשים היום יודעים מה זה יהיה מרשל.
קצת רחוק להגיע?
מאוד רחוק, זה 30 שעות טיסה. עם ההמתנות, אמרו זה 60 שעות. עשינו את זה, גם אשתי לה וגם הבן שלנו, עשינו את זה עם עוד זוג חברים, וזה המזל, כי אחרת היינו משתגעים שם, כי זו מדינה מקסימה, עם חופים מקסימים, אבל אין לה, אתה יודע, בתי מלון כאלה יפים, וזו מדינה קטנה.
כן.
אבל בסדר, זה היה כיף, זה היה טוב, זו מדינה שאוהבת אותנו, אז היה חשוב לעשות את זה.
ואני, מאיפה משיגים לקוחות חדשים? איך אתה פונה היום? איך אתה...
תראה, אני חייב להגיד האמת, מהיום שהקמתי את החברה ועד היום, אנחנו לא פנינו לאף לקוח. כל הלקוחות פנו אלינו, אני יודע שזה נשמע מגוחך ומצחיק, ובטח אנשים שישמעו את הקלטת הזאת, בטח יגחכו, אבל זהו האמת, ואף מתוך 170 לקוחות, אני לא פניתי אפילו לא לאחד, הם פנו אלינו, ואנחנו גאים על כך, ושמחים, ואנחנו מאוד שמחים לשרת אותם, ואנחנו, אתה יודע, פעם אמרתי ברעיון לדמרקר, וחטפתי על זה קצת על הראש מארגוני נשים, שאני גיישה של הלקוח, אז... אז אני לא אגיד את זה עוד פעם כדי לא לחטוף עוד פעם, אבל כעיקרון אנחנו באמת נותנים שירות של 24 שעות ביממה, total look אמיתי, אז אתה יודע, בסוף היום הם לא באים בשביל העיניים היפות שלי, הם באים בשביל העבודה שאנחנו מעניקים להם.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד. עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
אנחנו קיבלנו ככה כמה שאלות ממאזינים לפני ההקלטה. פנה אלינו סגי לבנון בשאלה, האם תייצג לקוח שאינך מאמין במוסריות שלו או בערכיו?
ממש לא, אני לא, א', לא אקח אותו, ואם אני לא אמון במסוריות שלו ובערכיו, אני גם אדע כשהוא לא יהיה לקוח שלי, והיו שתיים כאלה בשנה
פיתרת, שעברה. פיתרת לקוחות?
בוודאי.
אתה יכול לספר דוגמה?
בתחילת דרכי פיתרתי לקוח אחד שהוא היה אחד האנשים החשובים במשק הישראלי, הוא פשוט שיקר אותי, והשנה הזאת פיתרתי שתי לקוחות שהבנתי שהם שיקרו בגדול, והם פשוט היו רמאים ופוטרו מיד.
רמאים כלפיך? כלפי ה...
כלפי הציבור.
אז
לא כלפי. כלפי הם לא היו רמאים, פשוט הבנתי שהם רימו אנשים ו... מיד פשוט לא היינו שם.
הבנתי. תהליך של פרידה של לקוחות ממך, גם זה בטח קורה לפעמים.
ודאי שא' זה קורה, זה לא קורה הרבה, חמסה, אבל זה קורה וצריך לכבד את זה, זכותם של אנשים, אתה יודע, להמשיך הלאה בדרכם.
מה אתה ממליץ, יישאר חברים?
בוודאי שכן. אני חייב לומר את האמת שמאז שקמת מסר 27 שנים, אפשר לספור את זה על יד אחת, אוקיי? אבל אני חושב שלקוח אחד שעזב, רק אחד כזה, בוא נאמר שיש לנו חשבון.
כן?
כן. אבל יש לנו חשבון שהוא לא ייגמר לעולם. אבל זה לא קשור באמת לא לזה שהוא עזב. זה משהו באישיות שלו, וזה לא, אני לא, זה לא רק איתי. בוא נאמר ככה, יש לו חשבון עם עוד איזה 100 אנשים.
אתה אומר שיש רקורד בתחום הזה.
כן, זה לא שמה, אבל ככה זה... זה גיטימי לגמרי, תשמע, זה פרי קאנטרי, כל אדם שרוצה לשנות, להחליף, זה לגיטימי, אתה יודע, לקוח עוזב, אז ברוך השם, יש רשימת המתנה, אנחנו לא יכולים לקבל מעבר לקפסיטי שלנו, ואנחנו אומרים הרבה לא, ואנחנו שמחים להגיד כן, ברגע שמתפנה מקום. אתה אומר כן, בשמחה.
כמשרד יחסי ציבור, אתה פוגש לקוחות לעתים בשני מצבי קיצון. אחד, שמשיקים מוצר או עושים איזו פעולות שיווקית מאוד מאוד משמעותית בחיי החברה. בקיצון השני, במצב מצוקה מאוד מאוד גדול, עקב פרשות כאלה ואחרות.
תראה, אנחנו חברה שלא מטפלת בלקוח רגעי. אוקיי, נגיד, אתה תבוא היום, תיתן לנו מיליון דולר, ונטפל בך לשבוע שבועיים. התשובה היא שלילית, אנחנו לא ניגע בך. אם אתה לקוח שלנו הרבה זמן, אנחנו נטפל בך בכל מה שיקרה לך.
יש משרדים שכביכול מכנים את עצמם, שהם מומחים בצווי מצוקה.
ואני חושב שהם לא יכולים להיות מומחים, כי כשאתה מטפל בבן אדם במשבר שלו, אתה חייב להכיר אותו. אתה חייב לדעת מי הוא, אתה חייב להכיר את החולשות שלו, אתה חייב להכיר את בעלי הבית של הארגון שלו, אתה חייב להכיר את המנהלים שלו, אתה חייב להכיר את העובדים שלו, אתה חייב להכיר את המשפחה שלו, אתה חייב לדעת אם הוא יודע לעמוד במצבי לחץ האלה, אתה חייב להבין את הברומטר שלו, אתה חייב להבין עד כמה הוא יכול להיכנס ללחץ ועד כמה לא, אתה חייב להכיר אותו. ברגע שפתאום הגעת למשבר, עד שאתה תכיר את החברה, או שהחברה הזאת תתפגר, או שהאיש הזה יקבל התקפת לב, או שאתה לא תדע לטפל במשבר ותקבור אותו. וראינו מה קרה בכמה משברים שלמזלי לא קשורים ללקוחות שלי, ראינו שהמשברים שטופלו על אנשים שבאו למה שנקרא אורח לרגע, שלא רואה כל פגע, העסקים האלה לא התאוששו.
אני יודע שאתה שונא לדבר, אבל בוא ניקח, תבחר דוגמה אמיתית.
אני לא אתן לך דוגמה, כי אני לא מדבר על
בחול, לא בארץ. בוא נדבר בחול, דוגמה שאתה חושב שטופלה טוב, או דוגמה שאתה חושב שטופלה לא טוב. זאת אומרת, אני מנסה שמי שמאזין ילמד לפחות להבין איפה עושים שגיאות, או איפה עושים דברים נכונים, כי הלחץ שאתה נמצא בו, ובמיוחד עוד הפעם בידן האינטרנט והטוויטר והאינסטגרם, הדברים שפעם לקח לקיטור...
תראה, אני חייב להגיד לך את האמת. אם נסתכל על משהו כרגע, כן? כרגע נקודתית, ומי שישמע אותי יחשוב שאני הלא נורמלי כאן. אבל כמו שאני מסתכל כרגע דווקא על הבית הלבן, אני חושב שהנשיא, עם כל הקושי בדבר, ועם כל זה שהוא נחשב קצת הרבה, כל אחד יוסיף את המשפט. אני חושב שהוא כן קורץ מחומר מאוד חזק, והוא כן מתמודד עם זה. עם כל זה שהוא מעיף שם את כל היועצים שלו, והוא רגע נשאר לבד לדקה. אבל בסוף היום אנחנו רואים שהסיסטם הזה ממשיך לפעול, והוא ממשיך לנהל את העולם, והוא ממשיך לדבר, ושום דבר לא קורה. זאת אומרת, שיש חוזקה באדם הזה שנקרא נשיא ארצות הברית של אמריקה, דונלד טראמפ, אוקיי? ולעומת זאת, ראיתי שדווקא הנשיא הקודם, אובמה, שפה הרבה מאוד אנשים סגדו לו על המון דברים, אני פחות, כי אני חושב שבנושא האיראני הוא סיבך אותנו מפה עד הודעה חדשה, את מדינת ישראל, ועשה לנו הרבה מאוד נזק, ולכן היה לי מאוד קשה להתחבר אליו. הוא כאילו ניהל את זה יותר נכון, כי כאילו הוא היה יותר בפוליטיקה קורקט, והוא היה יותר אלגנטי, והוא היה יותר נעים, והוא היה יותר כזה סימפטי, וכל כך נעים. עם כזה ומשקול כזה, זה לא עושה את זה יותר טוב. ולעומת זאת זה נראה קצת המשיגנר, אבל בסוף היום אני רואה שאוקיי, אז עפו כולם, אבל הוא בבוקר הגיע לעבודה והמשיך לנהל את זה. זאת אומרת, הוא לא נבהל, לפחות כלפי חוץ. יכול להיות שהוא לא ישן בלילה, אני לא יודע. אבל אני מנסה לומר שכלפי חוץ, אתה יודע מה, אז באמריקה יש לו המון סונים, אבל בסוף היום הבוחרים שלו, מי שבחר אותו, כל בוקר כנראה קם בבוקר ושותה לחיים לכבודו. עכשיו אני לא אומר לך אם זה מתאים לי או לא מתאים לי, אם אני חושב שזה בסדר, אני רק מספר לך על שזה נראה שיש לו את החוזקה. לאה רבין הייתה אומרת, הוא קורץ מחומר של ראש ממשלה, זאת אומרת, החוזקה הזאת, לא כל אחד, לא כל אחד יכול להיות ראש ממשלה, לא כל אחד יכול להיות נשיא ארצות הברית של אמריקה, אתה צריך חוזקה לכזה דבר. אתה לא יכול להיות סוג של איזה לולב כזה, אתה יודע, שאף ברוח, ובינתיים, אתה יודע, הוא מאייש את המשרות שלו, ואני רואה שאתה יודע, אין אחד שיזמין אותו להיות בבית הלבן, ויגיד, לא, אני לא רוצה את התפקיד, עוד לא נתקלתי בכזה דבר. אז אני חושב שזה בסוף היום ככה.
אתה מייצג גם חברות לעתים שמתחרות זו בזו? יש לך מצבים?
תלוי במה, בדרך כלל כן, יש חומות סיניות מאוד ברורות בין המחלקות אצלנו. ברגע שיש חומה סינית, יש חומה סינית, ועובדה, אתה יודע, אנשים בודקים אותנו.
איך אתה רואה היום את המצב של הריכוזיות בשוק הישראלי? הרבה מדברים על זה, אתה במגעים מרבית הלקוחות הגדולים במשק.
אני לא חושב שיש ריכוזיות.
אתה לא חושב?
אני חושב שהריכוזיות הייתה, היא לא הייתה במקום, היא טופלה והיא לא קיימת.
עד כדי
אותו.
כך?
היא ב-99% כבר לא קיימת, היא לא קיימת. היא הייתה באמת, אני חייב לומר את האמת שאולי אני אישית לא הייתי ער אליה לפני איזה שש שנים, אני חושב שהממשלה, הרגולציה טיפלה בה בכל אפשרות, אני חושב שמדינת ישראל חווה לשלושת המפגינים העיקריים בזמנו, שאחת מהם לצערי הרב שהייתה הכי מיוחדת לא נכנס, לא הלכה לכנסת בכלל, שאני מאוד מכבד ומאוד אוהב. חברי הכנסת של היום זה שמולי, שפיר, ולצערי דפני לא נכנסה, היא לא רצה לזה, ולדעתי היה מאוד מגיע לה להיכנס, ואני חושב שבאמת הם היו הניצנים, והריכוזיות באמת הסתיימה, וחלק עדיין לא צריכים למכור במהלך, יש עוד ארבע שנים, אבל זה קורה, הרגולציה מאוד מקפידה היום, וטוב שכך, וכל מה שהיה לפני שש שנים לא יחזור ולא יהיה עוד פעם. וטוב שכך.
איך אתה רואה את מצב הריכוזיות בשוק העיתונות בארץ? הרי לאחרונה נחשפנו לפרשה של ישראל היום, ועם ידיעות אחרונות, עם ראש הממשלה.
אני לא נוהג להביע דעה על נושאים של עיתונים, אני עובד עם כולם, ולא חושב שזה יהיה אגון.
לא, בסך הכל, מצב העיתונות בארץ.
מצב העיתונות בארץ הוא באמת הכי טוב שאפשר, הוא מאוד דמוקרטי, הכל פתוח, הכל נכתב, אין משהו שלא נכתב, אין משהו שהוא לא פה, לא, בכלל לא, אם משהו לא נכתב בעיתון, הוא נכתב בטוויטר אחרי דקה. אם הוא לא פורסם בחדשות 2, אז הוא פורסם בערוץ 10. אם הוא לא בערוץ 10, אז הוא בחדשות 2. אם הוא לא בחדשות 2, אז הוא בערוץ 1. אם הוא לא בערוץ 1, הוא בפייסבוק. זאת אומרת, אין, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו לא ניקרגואה. זה תוך דקה אף. אין משהו שנשמר פה בסוד. גם אם בית המשפט מוציא צו חיסיון על שמות, אחרי ארבע דקות אתה יודע מי נעצר, לפחות בתוך הברנג'ה התל אביבית. זאת אומרת, אין משהו שאפשר לשמור פה. זאת אומרת, וטוב שכך, אנחנו לא פוטין. אנחנו בדקה יודעים, וטוב שכך. אי אפשר להעלים פה אנשים. וגם אי אפשר להעלים פה מידע. חוץ ממידע ביטחוני, שפה באמת כולם נשמרים ונזרים ושומרים, כי זה ביטחון המדינה, זה דגל ישראל, ואנחנו מאוד מקפידים. אם אנחנו גם יודעים מידע ביטחוני, אנחנו גם לא מעבירים, אנחנו שומרים את זה, כי אנחנו באמת מבינים שזה הביטחון של כולנו. אבל אם למשל היה שר בממשלה לשעבר נעצר, אחרי דקה ידעת מי זה, כי זה מאוד חשוב, אי אפשר להעלים פה אנשים, ואנחנו לא רוצים שיעלים אנשים, אנחנו גם רוצים לדעת מי זה, כי מדובר פה בצוללות, ומדובר בצהל, ומדובר בצבא ההגנה לישראל, שזה באמת הלב של כולנו, זה הליבה של המדינה הזאת, והצוללות האלה באמת, אתה יודע מה, זה באמת מדיר שינה מעיניי הדבר הזה, זה מטורף, ואני רוצה שכל אדם שלקח לירה, מה שנקרא לירה, מה שעוד אומרים לירה, מה זה נקרא שקל מהצוללת, שלא יראה אור יום, בחיי, שלא יראה אור יום. אם הוא רק לקח שלא לא בדין, כן? אם קיבל עמלה, כמקובל, מקובל לקבל עמלות מעסקאות נשק, זה בסדר. אבל אם חס וחלילה, מישהו לקח שקל אחד שלא בדין, שלא יראה אור יום. זה לא עבירה של צווארון לבן רגיל. זאת עבירה שאין אימה מכילה, כי זה צבא הגנה לישראל. אני לא סתם כתבתי על אותו גנור שהוא בוגד. הוא בוגד במדינה, הוא בוגד בצהל, הוא בוגד בחבריו, הוא בוגד בכל דבר אפשרי האיש הזה, ומבחינתי זה שהוא עד מדינה ונתנו לו שנה, מבחינתי הוא אדם שחייב לעזוב פה אחר כך, הוא לא יכול להישאר לחיות כאן, באמת שלא, הוא פשוט בוגד.
אתה חושב היום שרוב הציבור צורך את המידע מהעיתונות או מכלי התקשורת האלקטרונים? זאת אומרת, היום, לא יודע, ynet לעומת ידיעות אחרונות.
ציבור לוקח מידע מכל מקום אפשרי, ומי שאומר שלא, שהפרינט הוא לא רלוונטי, לא מבין שום דבר בתקשורת. הפרינט הוא עדיין הרלוונטי ביותר במדינת ישראל.
לפי מה אתה אומר?
לפי כל מה שהפרינט עושה. הפרינט מציף את החדשות במדינה.
הפרינט מציף את החדשות?
בוודאי. תסתכל את כל מה שקרה בשנה האחרונה. 85% מהניוז שצף, שהפך לחקירות, שהפך לענייני מדינה, אתה תראה שזה הפרינט.
כן?
בוודאי.
החשיבות היום של עולם החדשות הטלוויזיוני...
חשוב, אבל בדרך כלל הוא לוקח אותו מהפרינט.
אתה חושב שזה הערך שלו ירד היום בעולם של האינטרנט?
לא, אני חושב שהוא מאוד חשוב עדיין, מאוד מאוד חשוב. אני מדבר איתך על העשור הקרוב, הפרינט יהיה חשוב, טלוויזיה חשוב, דיגיטל חשוב. עוד אין משהו שעבר את משהו, זה לא משהו שימחק. זה לא בזמנו, אתה יודע, בשנות ה-20, מלחמת הדפוס וכאלה, אנחנו לא שם.
לא שם.
לא.
אחד המאזנים שאלנו שאלה, אופיר רוב, מה התהליך הנכון של בעל עסק קטן בשיימינג בפייסבוק בזמן ההתהוות ולאחר מכן? מה אתה יכול לייעץ לו?
בשיימינג צריך להילחם עד חורמה. גם אם אתה עסק קטן, גם אם אתה עסק גדול, גם אם אתה ראש ממשלה וגם אם אתה רני רעב. כל אדם צריך להילחם בשיימינג בחורמה. וברגע שאתה נלחם בחורמה, בכל הכוח, מכל הכיוונים, אתה מאגף אותו, את אותו אדם שעשה השיימינג.
איך נלחמים? איך נלחמים?
אתה פשוט, מי שעשה לך את השיימינג, אתה נכנס בו, במשפחתו, בחבריו, בכל מי שקשור אליו, וזה נגמר. כי עין תחת עין, שן תחת שן, אין דרך אחרת. הוא חייב להבין את זה. אין דרך אחרת. כי אחרת... זה יהיה פה זוהמה בחברה הישראלית. אדם שמשמיץ אותך, לא עוול בכפך, כן, אם משמיץ אותך, כי עשית משהו לא בסדר, אין ברירה. אבל אם מישהו משמיץ אותך, כנס באים אמא שלו. אל תוותר, אל תרחם עליו. מה שהוא עשה לך, תעשה לא רק יותר גרוע. תיכנס לפייסבוק, תראה מי החברים שלו, תיכנס, תשמיץ אותו עד חורמה. תדע בדיוק מה שהוא עשה לך, תעשה לו יותר גרוע.
בניסיון שלך זה עובד?
בוודאי שכן.
זה כמו התנהגות של בריון, שאתה אומר...
בריון, בריון מבין רק כוח. ואין דרך אחרת, הוא לא מבין את השפה שלך. הוא לא מבין בכלל מה זה בן אנוש. הוא פשוט קורץ מחומר אחר. ולפעמים, דווקא בני אנוש נורמליים, נורמטיביים, שהם בתוך המקלדת שלהם, הם הופכים לחיות אדם. אוקיי? והם מתנהגים כבהמה. ודווקא אנשים האלה חייבים לקבל 8,000 טון על הראש שלהם. ורק אז הם חוזרים להיות בני אדם מחדש, כי הם מבינים מה קרה. אני לא אשכח שלפני כמה שנים, גברת אחת כתבה לי איזה דבר נוראי, הכנסתי לאינטרנט, כתבתי לה משהו באמת, מה שנקרא חץ אמיתי. היא כתבה לי, אני כל כך מצטערת, לא ידעתי שתענה לי, אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? מה חשבת? שתכתבי מה שבא לך? זאת אומרת, אני ממש מצטערת. אמרתי, אם את מצטערת עם חקית מה שכתבת, אני אמחוק את מה שאני כתבתי. אבל מה את חושבת? את יכולה לכתוב מה שאת רוצה? כאילו, מה? את גם, ואת גם גננת, כי הסתכלתי בדיוק באינטרנט, אתה היום רואה כל אחד מה הוא עושה. זאת אומרת, אני ממש מצטערת. כי פשוט הייתה בבית, נכנסה לאיזה, אתה יודע, לאיזה, לא יודע למה. יאללה!
אתה קורא כל מה שכותבים עליך?
בוודאי. יש לי שירות שנקרא מקם, ו... מי שכותב רני רע, וזה לא משנה איפה, הוא יכול לכתוב בניקרגואה, בצ'ילה, בקונגו, או בקירת שמונה, זה מיד עולה לי על האימייל שלי, ואני ישר רואה מה הוא כתב. ואז אני מחליט אם אני עונה לו או לא עונה לו. וזה לא משנה אם הוא כותב בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, או סתם לעצמו.
אני, אתה חייב שיש לך אור של פיל. אתה חייב לפתח...
מי שאני זוכר את עצמי, יש לי אור של פיל, אני... קשה מאוד לחדור את זה, אבל מצד שני, אני כן... אני אסבר לך סיפור מאוד פשוט, ולאז תבין את המוטו של העניין. לפני המון 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 שנים, נסעתי לתאילנד פעם ראשונה בחיים שלי עם אשתי. אני מדבר איתך על 26 שנה. ואז היה טלפון... סלולרי כזה, ענק, 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 והיה נורא יקר להשתמש בו. והתקשרתי לבנק לשאול כמה עולה הבת התאילנדית, כאילו, אתה יודע. אני מתקשר, והיא אומרת לי, תמתין, 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 ואתה יודע, רבק, זה המון כסף, הטלפון, ואני הסתכלתי על כל דקה שעוברת, זה הייתה תקופות, זה לא כמו היום, אתה יודע, שאתה יכול לדבר שעות, בקושי תעבור את ה-200 שקלים בחודש. כאילו, הלו, בקיצור, אני סוגר את הטלפון, אני מתפוצץ, אני אומר, אני מתקשר עוד פעם. תמתין, בסוף אני עונה לי, אומר, תתקשר לסניף המרכזי. טוב, אני סוגר את הטלפון, מתקשר עונה לסניף, אני אומר, תשמע אדוני, זה שערורי, אני סוגר את החשבון פה, אלא אם כן, תנזפו בה, אני סוגר את הטלפון, אני אומר לנהג שלי, קראו לו חזי, אני אומר לו, יואו, חזי, איזה לא נעים, עכשיו בטח יפטרו אותה. אז הוא אומר לי, רני, שיפטרו אותה, היא בטח עושה את זה לכולם. אבל עכשיו אתה צלצלת, אז עכשיו יקראו אותה לסדר, היא תתחיל להתנהג נורמלי. אז מה שאני מנסה לומר, שאני, שמישהו כותב לי באינטרנט דבר מה מלוכלך, אז אני אומר, הוא בטח עושה את זה לאלף. אני אטפל בו. כשאני מתחיל לענות, אז אני משוכנע שהוא כבר לא יעשה את זה לעוד אנשים, כי אחרים לוקחים ללב. לי זה לא מזיז, אבל אחרים לא יוצאים מהבית כמה ימים. אנשים מקבלים מראה שחורה, אנשים מקבלים מצבים.
קשה.
אנשים קשה להם. אתה יודע, לפעמים אני רואה אנשים...
למה אתה מושך כל כך
נורא
הרבה אש?
נורא חזקים. כי תראה, למה? א', תראה, יש המון... תראה, זה עובד ככה. יש... אני הולך ברחוב, אתה מוזמן ללכת איתי, מקריית שמונה לאילת, אז יש אהבה כזאת שאין לתאר, ויש הערצה, ואהבה, וחיבה, וחיבוקים, וגם בטוח שיש גם סינה, אתה יודע, זה טבעי, אתה לא יכול, you can't reach them all. זה כבר למדנו. עכשיו, אם אתה רוצה you reach them all, אז אתה חייב לשתוק, ורק לחייך, זה לא המקצוע שלי. אם אתה רוצה להביע דעה, ולהגיד מה מציק לך, ובדרך כלל מה שמציק לי מציק למיליונים אחרים, רק הם לא אומרים ואני אומר, ומה שאני אומר אז אנשים שומעים, ושאנשים שומעים אז גם זה מגיע למקומות אחרים. אז יש אנשים שזה לא מתאים להם, ואז יש ביקורת.
אתה אומר שיש לך פיוז קצר שאתה...
לא, ממש לא, יש לי פיוז מאוד ארוך, אבל יש דברים שאני אוהב להביע את הדעה שלי בהם, ואני לוקח בחשבון שיהיו אנשים אחרים שיגידו למה הוא אומר את זה, וזה יפריע להם, ויגידו.
כי לקראת התוכנית שלנו את השאלות, היו חלק מהתגובות שמעולם לא קיבלנו. זאת אומרת, היו פה, רן לוי אמר לי, למה רני כל כך אנשים, כאילו,
אבל לא מצד... אבל מצד שני, אם תעשה אחרי התוכנית את הרייטינג, אז תראה שזה הרייטינג הכי גבוה שהיה לך, זה אחד, ושתיים, אתה תראה שיהיו המון אהבה והמון הערכה, ויהיו גם כאלה שלא. אז מה? מה קרה?
נכון.
אני לא מוכר, המקצוע שלי זה לא למכור גלידה שאני צריך את כולם.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
מספיק לי רק 80%, זה גם בסדר, אתה יודע.
איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים? אתה לא צריך נכנס...
ולהזכירך שאני לא ביקשתי מאף לקוח לבוא להיות לקוח שלי, אז זה גם בסדר, נכון?
זה טוב. זה טרק רקורד מאוד מאוד
מאוד. אז הכל בסדר.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
אבל סתם מעניין אותי לדעת, כי זה קהילה שאני לא מכיר כל כך, אז יכול להיות... כולם היו נגד או היו גם בעד?
היו גם בעד.
אה, סבבה, אז הכל טוב.
היו גם בעד, והיו גם אנשים, כמו שאתה ראית, שרוצים להתייעץ איתך.
מאה אחוז, לא, זה ברוך השם, אנחנו מקבלים אלפים ביום דרך הפייסבוק שלי, אבל באמת יש גם כאלה שזה, ויש גם המון אנשים שאחרי שמכירים אותי, אומרים, אתה יודע... יש הרבה אנשים שאחרי שאני מתכתב איתם, גם כותבים לי, אתה יודע, אנחנו מבקשים סליחה, לא הכרנו אותך. אנחנו נורא מתנצלים. אחרי שהיה לנו שיחה איתך, אנחנו הכרנו, ונורא מתנצלים, חשבנו א' וב'. והקטע הכי מרגש בחיים היה, שאחרי התוכנית שהשתתפתי בה, הכוכב הבא, לפני הרבה שנים דרך אגב, קיבלתי מאות מכתבים של אנשים ש... זה היה דווקא בימים האלה, של חודש אלול, שאמרו לי, אנחנו נורא מתנצלים, אתה לא מכיר אותנו, אבל אנחנו ממש לא אהבנו אותך, אבל מאז התוכנית אנחנו כל כך מעריכים אותך ואוהבים אותך, שממש מבקשים ממך סליחה שלא אהבנו אותך. זאת אומרת, שתבין, אני לא מכיר את האנשים האלה, כתבו מכתבים בכתב יד, תראה, אנשים לא חייבים להתאמץ עד כדי כך, נכון? שלחו והלכו וביררו את הכתובת, אוקיי, זה לא בעיה כל כך גדולה, כי יש את זה ב-144, אני לא חסוי והכל אצלי פתוח, שום דבר אצלי לא חסוי ולא מוסתר. ושלחו מכתבים, אתה יודע, אני שומר את כולם. וזה היה נורא נחמד לקבל את זה, דווקא, אתה יודע, סביב חודש אלול, גם עכשיו זה סביב חודש אלול, זה היה מאוד נחמד. אז אתה יודע, אז יש כמה אנשים בסדר, לא נורא.
כשאני, לקראת השיחה בינינו ככה, פניתי לכמה אנשים שמכירים ועובדים איתך, אמרו לי שלושה דברים חזרו על עצמם. אחד, גאון.
כן.
גאון. הקים עסק בעשר אצבעותיו, בתוך אמונה פנימית, התחיל מכלום ובנה אימפריה. הדבר השני שעלה הרבה זה אור של פיל. זה הזכרנו, והדבר השלישי שעלה, לב של זהב.
נו, אז אני שמח.
איך לב של זהב מסדר עם אור של פיל? כי אני יודע שאתה הזכרת מקודם, אתה עושה המון פעילויות של תרומה. אתה אדם ש...
כי זה אף פעם לא בשבילי. אתה מבין? זה תמיד לאחרי.
אז איך אור של פיל?
האור של פיל זה לעצמי. אז לב זהב זה לא לעצמי, זה לבן אדם האחר, הבן אדם שצריך את זה.
איזה פעילויות אתה עושה היום בתחום הזה?
מה שאני עושה שנים, זה לילד האוטיסט. אנחנו כבר, אני 35 שנה שם. כי לאה רבין הביאה אותי. זה לוועד למלחמה באיידס, זה לתל השומר, זה לוורייטי, זה לאיכילוב, זה מלא דברים. זה להמון גופים. וגם המון גופים אחרים, שאני לא בהנהלה שלהם, או לא באגודת עדים שלהם, הם באים המון להתייעצויות, וכן לא יכול להיות בעוד מקומות, אז אנחנו נותנים...
אתה רואה עלייה במצב של היום, של... במצוקה במדינה, בתחומים האלה?
לא, אני רואה הטבה לאנשים האלה, כי אני חושב שהמדינה נהייתה עם יותר כסף, והיא יותר מטיבה עם, עם הנזקק. אני חושב שלמשל, סתם דוגמה, הפגנת הנכים, שהיא מוצדקת, אבל בעבר לא נתנו כלום, והיום נותנים להם הרבה מאוד. ואם היה תלוי בי, היו נותנים עוד יותר, כי הם באמת, הם צריכים את זה. אבל המדינה יכולה להרצות לעצמה. היום לפני 10 שנים לא היה, ולפני 20 שנה ממש לא היה. אבל היום, בזכות כל מיני דברים שיש, כולל מיסוי יותר טוב, וגבייה יותר נכונה, ומלחמה בעון השחור, והרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לקחת יותר כסף מאיפה שלא לקחנו קודם, אז אנחנו יכולים לתת לאנשים את הדבר הזה.
רני, אנחנו לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? יש מצב שאתה רואה את עצמך בפוליטיקה, רואה את עצמך...
תראה, אני חייב לקחת את האמת, אם היית שואל אותי לפני 30 שנה איפה אני רואה את עצמי, אז גם הייתי עונה לך שאני לא יודע. אני חושב שאני לא אדם שהולך לבית כנסת, אבל אני חושב שמלמעלה מנהלים אותנו. אז לאן שינהלו אותי, לשם אני אהיה עוד 10 שנים, יכול להיות שאני אהיה באותו מקום, ויכול להיות שלא. ושלעדך, אם אני הולך לפוליטיקה, בשלב זה אני לא הולך, אבל יכול להיות שיום אחד אני באמת ארגיש שצריך לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, ואז אני אחליט שאני כן עושה את זה, אבל בשלב זה אני לא רואה את עצמי עושה את זה. טוב לי איפה שאני נמצא, אני נהנה מכל דקה ורגע, ואנשים שואלים אותי אם אני עדיין נהנה מהעבודה שלי, אז אני מאוד מאוד נהנה מהעבודה שלי, ואני מאוד נהנה באמת מהחוויה של היום יום של העבודה שלי. אני בדיוק, היה לי ישיבה עם כל העובדים אצלנו, ישיבה שבועית, שאני כל יום, האמת שאני כל יום רואה את כולם ומדבר עם כולם, אבל פעם בשבוע אנחנו יותר מדברים על תכנים ועל כל מיני דברים מהסוג הזה של ניהול. אז אמרתי להם שבשבועיים האחרונים של אוגוסט, שחצי מדינה פה לא הייתה, היה לנו נושאים של כל משרדי היחסי ציבור ביחד, לא מספיקים בשנה, אנחנו היה לנו את זה בשבועיים, מבחינת, אתה יודע, סדר יום, כי אצלנו מבחינתנו זה החגים, 40% מהחברה שלנו זה בסכום של איזה רשתות שיווק, אתה יודע, בתחום האופנה וזה, רק 40%, אבל זה מבחינת הדברים שהיו בשבועיים האחרונים, פלוס דוחות כספיים של עשרות חברות שלנו שנסחרו בבורסה, אז התפוקה שהייתה רק בשבועיים האחרונים, זה כמו כל החברות ביחד, אז במשך שנה. והשבועיים, זה היה מפעל, פשוט, אז אני אומרת, זה כל כך כיף שאתה מתחיל את היום שלך בשש בבוקר, והאחד בלילה מגיע תח, זה כזה כיף שאני אומר, וואו, הלוואי שרק נוכל להמשיך כך.
רני, תודה רבה רבה
תודה
רבה.
תודה לך שהזמנת אותי.
היה כיף. רציתי לסיים שניתן באתר הבית לראות עוד פרקים ועוד נושאים. למי שמעוניין לשלוח תגובות, הערות, רעיונות, ניתן לעשות את זה לאימייל הפרטי שלי, גיל שטרודל, rosenfeld.tech, או בפייסבוק או בטוויטר. אז להשתמע בפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לרני, לי היה מאוד מרתק. תודה.